מקורות דף נון זין, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. המצווה של מעשר בהמה מאוד מאוד קשורה לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כמו שהרועה מעביר כבש אחרי כבש, אחד אחרי השני, ככה גם הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. הגמרא בראש השנה אומרת שזה כמו הכבשים שעוברים אחד אחרי השני בשביל מעשר בהמה, כבני אמרנה. אומר רבי מאיר שמחה מדווינסק, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל אור שמח, הוא חיבר ספר משך חוכמה על התורה, שרואים כאן דבר מאוד יפה, דבר מאוד מעניין. הרי המשנה פה אומרת, הכל נכנסים לדיר להתאסר. מכניסים את כל הכבשים, את כל העיזים, את כל העגלים, מכניסים אותם לתוך הדיר למעשר בהמה, ומעבירים אחד אחרי השני, והעשירי שיוצא, מקדשים אותו, העשירי יהיה קודש להשם. מה שמאוד מיוחד במעשר בהמה, שגם בעלי מומים יכולים להתקדש בקדושת מעשר בהמה. קודשים של מעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע, גם רע, דהיינו בעל מום, גם יכול להתקדש בקדושת מעשר בהמה. אומר האור שמח, רבי מאיר שמחה, אומר, אבל תראה מה זה, בעל מום ושלם עוברים ביחד, מי לא יכול לעבור ביחד? ישן וחדש. אומר, זה מרמז גם על הדורות. אומר, יש ירידת הדורות תלולה מאוד. הדורות הראשונים של בני האדם, של עם ישראל, המעלה שלהם כל כך גבוהה, ומדור לדור המעלה יורדת בצורה מאוד משמעותית, יותר מאשר ההבדל בין תמימים לבין בעלי מומים. תמימים ובעלי מומים אפשר להכניס אותם לדיר למעשר בהמה, אבל ישן וחדש זה שני עולמות שונים. זה ההבדל בין הדורות הקודמים לדורות שלנו היום. וכמו שאמרנו, המיוחד במעשר בהמה, שגם בעלי מום נכנסים לדיר למעשר בהמה. ולכן התוצאה של זה, המשנה שלנו, שיש כל מיני קולות, דברים יותר קלים במעשר בהמה מאשר שאר הקורבנות. אבל גם במעשר בהמה יש גבולות, לא כל דבר אפשר להכניס למעשר בהמה. הכל נכנסים לדיר להתאסר, חוץ מן הכלאיים, אפילו כשעשו כלאיים בין עז לבין כבש, אסור להכניס אותו לדיר למעשר בהמה. וטריפה, בהמה שיש בה אחד מה-18 טריפות המנויים במסכת חולין, שהיא לא ראויה להישחט, כי הטריפה הזאת גורמת שהיא תמות בקיצור ימים ושנים, אז היא גם לא נכנסת לדיר להתאסר. ויוצא דופן, ולד שלא נולד דרך הפתח של הרחם, אלא דרך הדופן של הרחם, היה שם איזה חתך בדופן של הרחם, ודרך שם הוא יצא. ומחוסר זמן או מעשר או בהמה שנולדה ועדיין לא עברו שבעת ימים מאז שהיא נולדה, היא עדיין מחוסרת זמן, כי אפשר להקריב קורבן רק אחרי מהיום השמיני והלאה ירצה לקורבן להשם. והיתום, גם ולד שכשהוא נולד אמא שלו מתה ומעולם הוא לא היה עם אמו, גם הוא לא ראוי למעשר בהמה. ואיזה הוא יתום? אומרת המשנה, כל שמתה אמה או שנשחטה, ואחר כך היא ילדה, והיא לא חיה בכלל אחרי הלידה. אז כזה ולד התורה דורשת ואומרת שאי אפשר להקריב כזה ולד לקורבן. רבי יהושע אומר, אפילו נשחטה אמה, בכל זאת זה לא נקרא יתום אם והשלח קיים, אם האור של אמא עדיין קיים, הוא לא נקרא יתום. הגמרא תבאר מה פירוש פה האור של הבהמה קיים ולמה הוא לא נקרא יתום. אומרת הגמרא, למדנו שבמעשר בהמה כולם נכנסים לדיר להתאסר, חוץ מרשימה של כלאיים, טריפה, יוצא דופן, מחוסר זמן והיתום. מינה נמילי, מאיפה המקור של הדברים האלה? דתנו רבנן, הפסוק אומר לעניין קורבנות, כל הקורבנות, זה לא מדובר פה לעניין מעשר בהמה. שור או כסף, המילה או מיותרת, היה אפשר לכתוב שור וכסף, זה בא למעט פרט לכלאיים. כל הקורבנות אי אפשר להקריב כלאיים. או אז, המילה או, כאן גם כן מיותרת, פרט לנדמה, גם אם האבא הוא כבס והאמא היא כבסה, או שהאבא הוא אז והאמא היא איזה, שני ההורים מאותו מין, יצא להם ולד שהוא נראה אחרת מההורים. למשל כבשים שנולד להם מין שדומה לאז, אז הוא פסול לקורבן. הפסוק אומר כי יוולד, דווקא אם הוא נולד בלידה טבעית, פרט ליוצא דופן שהוא לא ראוי לקורבן. והיה שבעת ימים עם אמו, רק אחר כך הוא יכול להיות קורבן. פרט למחוסר זמן, אם עדיין לא עברו עליו שבעה ימים מאז שהוא נולד, עדיין אי אפשר להקריב אותו קורבן. תחת אמו, דווקא אם הוא היה משך זמן עם האמא שילדה אותו. פרט ליתום שהוא נולד, אמא שלו כבר מתה. אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, עכשיו את כל הלימודים שלמדנו עד עכשיו זה נאמר לגבי כל הקורבנות, קורבן עולה, חטאת, שלמים, כל הקורבנות. מה הם מעשר בהמה? אז לומדים גזירה שווה. נאמר כאן לגבי מעשר בהמה, כל אשר יעבור תחת השבט. מכל הבהמות שעוברים תחת המקל שהרועה מעביר אותם מתחתיו. אז רואים שכתוב את המילה תחת. ונאמר לאלן, והיה שבעת ימים תחת אמו, לומדים גם את המילה שם תחת. לומדים גזירה שווה, מה לאלן, כמו בשאר הקורבנות, פרט לכל השמות הללו, ממעטים את כל השמות, דהיינו כלאיים, ממעטים, נדמה שהוא לא דומה לאביו ואימו, ממעטים מחוסר זמן שעוד לא עברו עליו שבעת ימים, ממעטים גם יוצא דופן שהוא לא יצא דרך הפתח של הרחם, וממעטים יתום שכשהוא נולד אמא שלו כבר מתה. אף כאן גם לגבי מעשר בהמה, פרט לכל השמות הללו. גם לגבי מעשר בהמה אי אפשר להביא קורבן עם הדברים האלה. ומה המעשר בהמה בגזירה שווה מלמד חזרה לשאר הקורבנות? ומה כאן פרט לטריפה? כמו שלגבי מעשר בהמה כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט ובהמשך נמעט מזה שטריפה לא מכניסים אותה לדיר להתאסר, אף להלן, קרה גם בשאר הקורבנות פרט לטריפה, לא מביאים קורבן מטריפה. המשנה פתחה ואמרה, הכל נכנסים לדיר להתאסר. זאת אומרת שפותחים את כל השערים וגם אלה שלא ראויים לשאר הקורבנות פה לגבי מעשר בהמה הם ראויים. איזה קורבנות ראויים כאן למעשר בהמה? אז ישר כשפתחנו אמרנו שמדובר פה על בעלי מום וזה נכון, אבל יש עוד דברים שהם באים בעקבות בעלי מום שגם אותם אפשר להביא למעשר בהמה. ועכשיו גמרא מפרטת את כל הרשימה שאפשר במעשר בהמה להביא. לעיתוי יד איתנו רבנן, הרובע שרבה בהמה שרבה עד רבה בהמה זכר שרבה אדם נקבה, והנרבה דהיינו בהמה נקבה שנרבעה על ידי אדם, והמוקצה אדם בהמה שהקצו אותה לתקרובת לקורבן לעבודה זרה, והנאבד עם עבדות הבהמה בעצמה לעבודה זרה, למשל סך בן קרניה, עשה ניסוך בן קרניה, והאתנן, בהמה ששילמו איתה לזונה, והמחיר, בהמה שתמורתה קנו, תמורתה מכרו כלב, וטומטום, בהמה שהמקום שהסימן, של הסימני זכר או נקבה שלה מחוסה, לכן לספק אם זה זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, בהמה שיש בה גם סימני זכר וגם סימני נקבה, לפי דעת הנקמה, כולן, כל הרשימה הזאת, נכנסים לדיר להתאסר. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בר יוחאי, הוא גם כן מסכים עם כל הרשימה, רק הוא ממעט שניים מתוכם. טומטום ואנדרוגינוס, טומטום ואנדרוגינוס, אין נכנסים לדיר להתאסר. הגמרא תסביר תכף למה. ותנא דידון שואלת הגמרא, למה באמת מחלקים? פה בעצם השאלת השאלות של כל המהלך של מעשר בהמה שנשאל, למה מעשר בהמה שונה משאר הקורבנות? ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, היא גמר את הגזרה שווה תחת תחת מקודשים, אז כל מה שפסול בקודשים צריך להיות פסול גם במעשר בהמה, לרבות גם את הרשימה שעכשיו הזכרנו. הנה נמי לא, גם כל הרשימה שאמרנו שמותר, כמו הרובע והנרבע וכולי, גם כן נגיד שזה יהיה אסור, כי גם בשאר הקורבנות הרי אסור כל הרשימה הזאת. והיא לא יליף, ואם הוא לא לומד גזירה שווה משאר הקורבנות, כי מעשר בהמה זה שונה מהשאר, הנה מנהלי, אז מאיפה הוא לומד את הדברים שהוא כן ממעט שאסור להביא למעשר בהמה, כמו כלאיים, טריפה, יוצא דופן וכולי. אומרת הגמרא לעולם גמיר, באמת, התנא שלנו לומד גזירה שווה משאר הקורבנות למעשר בהמה, ומה שלא טוב בשאר הקורבנות גם לא טוב במעשר בהמה. אז אם כן, למה יש פה ברשימה ארוכה של דברים שבשאר הקורבנות הם אסורים ובמעשר בהמה הם מותרים? והנה רחמנא רבינו, התורה מרבה את הרשימה המותרת שאפשר לתת, להכניס אותם לדיר בשביל מעשר בהמה. דכתיב כתוב לגבי בהמות בעלי מום, כי מושחתם בהם, מושחתם זה מלשון השחתה, הם הושחתו, מישהו השחית אותם. מום בם לא ירצו לכם. יש כאן סמיכות בין ההשחתה לבין המום. ותנא דבי רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר בו השחתה, זה הכוונה לשני דברים. אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה. מאיפה מוכיחים את זה? דבר ערווה, איפה כתוב לשון השחתה? דכתיב, כתוב לגבי דור המבול בפרשת נוח, בספר בראשית, כי השחית, כתוב לשון השחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה היה החטא שהם חטאו? דברי ערווה, כמו שהפסוק אומר שם, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, סוף פרשת בראשית. אז רואים שהשחתה זה דבר ערווה. ואיך רואים שהשחתה זה גם עבודה זרה? דכתיב, פן תשחיתון, מה זה השחתה? מבאר הפסוק ואומר, ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית זכר או נקבה, אז זה עבודה זרה, זה גם עניין של השחתה. כל דבר שקשור למום, בעל מום קודם כל מעשר בהמה, מכניסים בעל מום גם כן, כי כתוב לא יבקר בין טוב לרע. ומכיוון שבעניין מום כתוב גם כן את העניין של השחתה, סמוך למום כתוב את העניין של מושחתם בהם, אז גם מה שנקרא השחתה אפשר להביא במעשר בהמה. אז מומים ועבודה זרה וערווה. אז אומרת הגמרא, יש פה הקש הרי בין בעל מום לבין עבודה זרה וערווה, כמו שהסברנו. בכל שהמום פוסל בו דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו, וכל שאין המום פוסל בו אין דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו. אז מכיוון שהקישו בין בעל מום לבין דבר ערווה ועבודה זרה שהם נקראים השחתה, אז מה שנוהג בו מום נוהג בו דבר ערווה והשחתה, ומה שלא נוהג בו מום לא נוהג בו דבר ערווה והשחתה. והי מעשר, מעשר בהמה, הועיל ולא פסיל בימומה, אין פסול של בעל מום במעשר בהמה, מה ההוכחה לזה? דכתיב, כשאתה נותן מעשר בהמה, אומרת התורה, לא יבקר בין טוב לרע. גם רע, דיינו בעל מום, תכניס אותו שיעבור תחת השבט במעשר בהמה. ולא ימירנו. אז אם כן, מכיוון שמום לא פוסל במעשר בהמה, לכן דבר ערווה ועבודה זרה, נמי לא פסיל בי. גם שניהם לא פוסלים בדבר ערווה. עכשיו, זה כולל גם כן רובע ונרבע, כי שניהם דבר ערווה. מוקצה ונאבד זה גם כן כולל כי הם עבודה זרה, ואתנן זה גם כן דבר ערווה, ומחיר כלב כשאדם קיבל תמורת כלב את הבהמה, מה זה קשור למה שזה יהיה מותר במעשר בהמה למרות שזה אסור בשאר הקורבנות? התקש לאתנן, כתוב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, הם כתובים ביחד. אז כמו שאתנן בשאר הקורבנות אסור, אבל מעשר בהמה היא נכנסת לדיר להתאסר, אז ככה גם מחיר כלב נכנס לדיר להתאסר. טומטום ואנדרוגינוס, זה כבר עניין אחר למה אפשר להכניס אותם לדיר להתאסר, זה דבר מאוד פשוט. כסבר, ספיקה הוא סובר שכל הסיבה למה לא מקריבים קורבן, טומטום או אנדרוגינוס, כי אני לא יודע אם הוא זכר או נקבה, אבל אם זה קורבן שאפשר להביא גם מזכר וגם מנקבה, אין לי בעיה טומטום ואנדרוגינוס. למשל מעשר בהמה, אפשר להביא גם מנקבה וגם מזכר, אז לכן זה גם נכנס לדיר להתאסר טומטום ואנדרוגינוס. עכשיו יש את הדעה שחולקת, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון שטומטום ואנדרוגינוס לא נכנסים לדיר להתאסר, למה באמת לא? כסבר ספיקה הוא, גם הוא סובר שטומטום ואנדרוגינוס זה ספק זכר ספק נקבה. ומיית רחמנה גבי קודשים, זכר ודאי ונקבה ודאית. התורה ממעטת דווקא זכר שהוא בטוח זכר או נקבה שהיא בטוח נקבה. ולא טומטום ואנדרוגינוס, שזה ספק. זה לגבי שאר הקורבנות. מעשר נמי, גמר תחת מקודשים, שכמו ששם טומטום ואנדרוגינוס אי אפשר להביא קורבן, ככה גם לגבי מעשר בהמה אי אפשר להקדיש טומטום ואנדרוגינוס. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הכל נכנסים לדיר להתעשר, חוץ מן הכליים והטריפה. דברי רבי אלעזר ברבי יהודה, איש כפר ברטוטה, הוא היה גר בכפר ברטוטה, שאמר משום רבי יהושע. זה דעה ראשונה. אמר רבי עקיבא, אני שמעתי אימנו מרבי יהושע, אני שמעתי שהוא פותר רף יוצא דופן ומחוסר זמן ויתום. אז בעצם זה הרשימה של המשנה, כמו שאמרנו במשנה, כלאיים, טריפה, יוצא דופן, מחוסר זמן והיתום. אז רבי עקיבא מוסיף גם את אלה. שואלת הגמרא ותנא קמא של הברייתא, דהיינו רבי אלעזר ברבי יהודה, למה הוא סובר שרק כלאיים וטריפה לא נכנסים לדיר להתעשר? הרי בכל מקום שתגיע לא יהיה מובן הדעה שלו, כי היא גמר תחת מקודשים. אם הוא לומד את הגזרה שווה בין מעשר בהמה לבין שאר הקורבנות, הנהנה מלו, אז גם יוצא דופן, גם מחוסר זמן וגם יתום, גם הם לא ראויים לקורבן, אז שמעשר בהמה הם לא יהיו ראויים להיכנס תחת השבט. והיא לא גמר, ואם לא לומד גזרה שווה בין מעשר בהמה לשאר הקורבנות, אז אם כן, למה טריפה וכלאיים הוא כן ממעט שאי אפשר להביא את זה מעשר בהמה? בשלמה טריפה אני מבין, כי הרי כל המושג של פסול של טריפה לקורבן, המקור של זה זה במעשר בהמה. כל אשר יעבור תחת השבט כתיב, פרט לטריפה שאינה עוברת, כי הרי אחד מה-18 טריפות זה אם נחתך הרגל שלה מהרכובה ולמעלה, ממקום מסוים ברגל ולמעלה, שהיא לא יכולה גם ככה ללכת. אז גם שאר הטריפות הם כלולים בזה, שפשוט מאוד אי אפשר מטריפות להביא מעשר בהמה, כי היא לא יכולה ללכת. אלא כלאיים מנעלי. אז אני מבין טריפה למה אי אפשר להכניס אותו לדיר להתעשר. זה באמת כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט וטריפה לא יכולה לעבור. אלא כלאיים מנעלי, מאיפה אתה יודע שכלאיים פטור ממעשר בהמה? אומרת הגמרא, לעולם גמר, הוא לומד גזירה שווה שממעטים גם כלאיים ממעשר בהמה, כמו שממעטים אותה משאר הקורבנות. וביוצא דופן, למה הוא מחייב אותו במעשר בהמה? כסבר לה כרבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, דאמר, הוא אומר לגבי יולדת, אישה שיולדת, בן או בת, אז התורה אומרת שיש לה דיני טומאה וטהרה של יולדת. אז רבי שמעון אומר, יוצא דופן ולד מעליהו. גם אם הלידה הייתה לא דרך הפתח של הרחם, אלא דרך חתך שעשו בדופן של הרחם, זה נקרא לידה רגילה, והאישה טמאה כמו יולדת. ודלא כרבי יוחנן שאמר שרבי שמעון סובר שבקודשים זה לא נקרא לידה רגילה, וזה לא כלול בכל אשר ייוולד, שור או כסף או עז כי ייוולד, זה לא כלול בה כי ייוולד, כך סובר רבי יוחנן. כפי דעתו של רבי יוחנן, סובר רבי שמעון שיוצא דופן לא ראוי לקורבן, אבל אנחנו לא אומרים כמו דעתו של רבי יוחנן, אלא סוברים שרבי שמעון כן כולל גם יוצא דופן, שזה נחשב לידה רגילה והוא ראוי לקורבן. ומחוסר זמן, למה הוא חייב מעשר בהמה? סבר לה, רבי אלעזר ברבי יהודה סובר, כרבי שמעון בן יהודה, שהוא סובר שמחוסר זמן כן נכנס לדיר להתעשר, גם אם עדיין לא עברו שבעה ימים מאז שהוולד נולד, אפשר כבר להכניס אותו לעדר בשביל לעשות ממנו מעשר בהמה. יתום, למה יתום אנחנו לא ממעטים ממעשר בהמה, אלא הוא כן נכנס לדיר להתעשר? כגון שהשלח, האור של האמא, עדיין קיים בשעה שהוולד יצא. נו, אז מה זה קשור אם האור קיים או לא? זה מה שלמדנו במשנה, ועכשיו הגמרא תבאר את זה יותר. ורבי יהושע לטעמי, רבי יהושע, שבעצם כל השיטה פה שעליה אנחנו דנים, זה דעתו של רבי אלעזר ברבי יהודה. את כל מה שהוא אומר, זה אומר בשם רבי יהושע. אז רבי יהושע לטעמי דאמר, אפילו שחט את אמו. והשלח קיים, אין זה יתום. אם הוא שחט את האמא, והאור של האמא עדיין קיים, אז הוא לא נקרא בגדר של יתום שהוא לא תחת אמו, הוא כן נקרא תחת אמו. למה באמת אם האור של האמא קיים, אז הוולד נקרא תחת אמו, והוא לא נקרא יתום? מה אכפת לנו אם יש אור או אין אור? אז הגמרא מסבירה. העיד רבי ישמעאל בן סיטריאל, איפה הוא היה גר? הוא היה גר מארכת לבינה. ארכת לבינה, זה היה השם מקומו. הוא העיד עדות כזאת לפני רבי, והוא אמר, במקומנו, בארכת לבינה שם, אז כשבהמה מתה באמצע הלידה, מה עושים? מפשיטים את המתה, מורידים לאמא את האור שלה, לאמא שמתה מורידים לה את האור, ומלבישים את החיה, מלבישים את הוולד עם האור של האמא שלו, וככה הוולד מתקיים עם האור של האמא. מעניין. מעניין מאוד שהאור של האמא, אחרי שנשחטה, יכול להועיל לוולד שהוא יחזיק מעמד כשהוא נולד. הרי כשהוא נולד הוא מאוד מאוד רגיש. מה שאפשר לשמור עליו במקום האמא זה האור של האמא. מאוד מעניין. אמר רבי, נתגלה טעמה של משנתנו. עכשיו אני מבין מה הטעם של רבי יהושע במשנה, שהוא אומר שאם האור של האמא קיים, זה כן נקרא שהוא תחת אמו והוא לא נקרא יתום. למה? מכיוון שהוא נהנה מהאור של האמא, זה נקרא תחת אמו. והוא קשר לקורבן. עוד העיד רבי ישמעאל, אומר חזירין שבמקומנו, הכוונה לחזרת, חסה, מה שקרוי היום חסה, יש להם 60 ריבו קלפים, הכוונה כפלים, 600 אלף כאלה מין עלים קטנים בבית האמסס שלו, בעלים הקטנים בחלק הפנימי. פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו, הארזים מאוד מאוד גדולים אצלנו, פעם אחת נפל ארז במקומנו, והוא כל כך היה עבה, כמובן שזה גוזמה, כמו שהמפרשים מסבירים, יש פה הרבה מאוד סודות ורמזים, ועברו 16 קרונות, אחד ליד השני, כמו 16 נתיבים, על חודו אחת, על החוד של הארז עברו 16 קרונות, כמו 16 רכבים או משהו כזה. פעם אחת נפלה ביצת בר יוחני, פעם ביצה של אוף מאוד מאוד גדול שנקרא בר יוחני נפלה, והיא התנפצה, התפוצצה, ואז כל החלבון והחלמון נשפך, וזה היה כל כך הרבה, וטיבעה 60 כרכים, 60 מקומות יישוב, ושיברה 300 ארזים, רק הביצה הזאת. מה באמת הפירוש של זה? תכף נגיד איזשהו נקודה, איך אפשר להסביר את זה. זה כמובן גוזמה, אבל מה באמת התכוונו איך ייתכן כדבר הזה? מיד נדבר על זה. שואת הגמרא, אבל הוא מי שד ילי, וכי בר יוחני משליחה את הביצים שלה? הרי מורידה את זה בעדינות לתוך הקן. והכתיב, יש פסוק שאומר, כנף רננים. רננים של הפסוק, זה כוונה לבר יוחני. נעלסה, הכוונה שהיא מאוד נאה והיא מאוד טובה, אבל הרמז הוא, נושא עולה ונתחתה. זה כמו ראשי תיבות כזה. זה מרמז שהבר יוחני נושא את הביצה שלו, הוא עולה לגובה, והוא מניח את הביצה בנחת בתוך הקן. הוא לא משליך את זה, אז איך אתה רואה שפה הבר יוחני השליחה את הביצה שלה? אמר רב אשי, היי, מוזרת אביי. הביצה הזאת הייתה מקולקלת, שהיא לא ראויה להביא גוזלים, לכן היא השליחה את הביצה הזאת בכוונה. מספרים שפעם אחד מהקיסרים של רוסיה, לפי איך שמספרים את זה, שאל אחד מהצדיקים, אחד מגדולי ישראל, אני חושב שזה היה אחד מהאדמו"רים לבית חב"ד, איך ייתכן? מה זה, איזה מין גמרא זאת? מה זאת אומרת, ביצה אחת של בר יוחני טיבעה 300 כרכים, זה נראה לך נורמלי דבר כזה? איזה מין הסבר יש לזה? אז הוא אומר לו, אם אתה לא מסביר לי את זה, אני שולח, מגרש את כל היהודים מהמקום פה. אמר לו, תודה רבה, נתת לי עכשיו הסבר להסביר לך. אז הוא אומר, מה הקשר? הוא אומר, תראה, אתה עכשיו הולך לקחת, אם אתה תרצה לבצע את הגזרה הנוראה שלך, מה תעשה? תבקש שיכינו לך כתב מלכותי, וירשמו שם את תוקף הגזרה עם כל הסעיפים, ואז תיקח את הכסת ותטבול בדיו, ותחתום את השם שלך, ועל סמך זה, כל היהודים פה חלילה יגורשו ממקומם. אז אני אומר לך, שטיפת דיו אחת מהכסת של קיסר רוסיה, גירשה אין סוף של יהודים מבתיהם. היום אנחנו מבינים מה הכוונה. שבגלל הטיפת דיו שעשית את החתימה, אז זה באמת גרם שכל היהודים היו צריכים להיות מגורשים חלילה ממקומותיהם. אבל יבואו דור הבא, עוד 1,000, 2,000, 3,000 שנה, וילמדו מה שאני כתבתי כאן, שטיפה דיו שלחה מבתיהם אין סוף של יהודים. מישהו יאמין לדבר כזה? הקיסר של רוסיה שירש את מקומך עוד 3,000 שנה יאמין לדבר כזה? אבל אנחנו יודעים בינינו שזה נכון. אז ככה גם האגדות של חז"ל הם בוודאי, בוודאי נכונים. רק יש הרבה פעמים שאנחנו לא מבינים אותם. יש לפעמים שהם רמזים מאוד מאוד גדולים. אז זה אחד מהדוגמאות לזה. אומרת המשנה, 3 גרנות למעשר בהמה. רבנן תקנו 3 גרנות למעשר בהמה. מה זה 3 גרנות? יש פה רש"י פילי פלאים שמפרש בצורה מדויקת מה הכוונה. אומר רש"י, כלומר, ב3 פרקים, זמנים, בשנה, הווי זמן מעשר בהמה, זה זמן שצריך לתת מעשר בהמה. שהבהמות שיוולדו לו בין פרק לפרק, הוולדות שנולדו בין זמן אחד לזמן אחר, צריך לו לעשר כשיגיע הפרק. כשמגיע הזמן הזה הוא מעשר את כל הוולדות האלה. דמי שיגיע הפרק לא יאכל מהן לכתחילה, מדרבנן, בלא מעשר. כשמגיע הזמן הזה, שלא יאכל מאותם ולדות עד שיעשר אותם. וזה תקנה מדרבנן. מהתורה, זה לא כמו מעשר של דגן, שעד שלא נותנים מעשרות, אז אסור מהתורה לאכול. בהמה, אין איסור לאכול את הוולדות שלא נתנו מהם מעשר בהמה, רק יש מצווה לתת מעשר בהמה. אבל רבנן תקנו שיהיה אסור לאכול את הוולדות האלה, הגמרא תסביר למה. אבל קודם לכן, מותר. זאת אומרת, לפני הזמן של הגורן, מותר לאכול את הוולדות האלה. דמצווה בעלמה הוא לעשר בהמותיו. זה לא שזה שאדם מעשר את הבהמות ומתיר אותם באכילה. לא, יש מצווה לתת מעשר. דעשירי קודש מאחר שקרא עליו שם. העשירי מתקדש בקדושת קורבן אחרי שהוא קרא לו שם מעשר בהמה. אבל הרשות בידו לאוכלו בלא מעשר. יש רשות לאדם לאכול ולדות גם בלי שהוא נותן מהם מעשר בהמה. אבל בהנה 3 זמנים. אותם 3 זמנים שהמשנה תפרט. יצריכו חכמים שלא יוכל לכתחילה בלא מעשר. חכמים יצריכו אותו שלכתחילה לא יוכל מהוולדות שנולדו לו עד שהוא ייתן מהם מעשר בהמה. וכמו שאמרנו, הגמרא תבהר למה. מה הם 3 הזמנים? דעה ראשונה, דעת רבי עקיבא, בפרוס הפסח, הגמרא תסביר שזה הכוונה מלשון פרוסה, חצי. חצי מ-30 יום לפני פסח. זה יוצא בעצם מהיום האחרון של חודש אדר. כי הרי פסח יוצא בתתוו, אז יש י' ימים מחודש ניסן, ועוד יום אחד מחודש אדר. בפרוס העצרת, זה יוצא תמיד בלמדהי לעומר, ביום ה-35 לעומר, ובפרוס החג, זה היום האחרון של חודש אלול. דהיינו 15 יום לפני חג הסוכות. יש גרסה פה ואין גרנות של מעשר בהמה, שזה הזמן שצריך לתת אז מעשר בהמה, דברי רבי עקיבא. בן עזאי אומר, זמנים אחרים ל3 הגרנות. הגמרא תסביר את המחלוקת בין 3 הדעות, למה כל דעה סוברת אחרת מהדעה הקודמת. הגורן הראשון זה ב-29 באדר, הגורן השני ב-1 בסיוון, והגורן השלישי ב-29 באב. דעה שלישית, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ב-1 בניסן זה הגורן הראשון, ב-1 בסיוון זה הגורן השני, וב-29 באלול זה הגורן השלישי. למה לא באלף תשרי? ולמה אמרו בחפתת באלול ולא אמרו באחד בתשרי, כמו שאומרים באלף בניסן, שזה יוצא שבועיים לפני פסח, אז תגיד שבועיים לפני סוכות, אלף תשרי. מה זה אלף תשרי? איזה חג זה? מפני שהוא יום טוב, זה הרי ראש השנה, אז אי אפשר לתת מעשר ביום טוב. ואי אפשר לעשר ביום טוב, לפי כך יקדמו ב-29 באלול. עד לכאן דיברנו על הזמנים של מעשר בהמה. מתי החכמים תקנו לתת מעשר בהמה, שאז כל הבהמות נאסרים מדרבנן עד שיאסרו אותם. עכשיו עוברים לאיזה טווח זמן נחשב מעשר בהמה. זאת אומרת, איזה טווח זמן נקרא הוולדות פה שנולדו השנה הזאת לעניין מעשר בהמה. כי הרי ההלכה אומרת שאי אפשר לתת מעשר בהמה מוולדות ישנים על וולדות, וולדות חדשים ביחד. אי אפשר להכניס לדיר ולדות ישנים וולדות חדשים, אלא הוולדות של השנה הזאת נותנים מהם מעשר בהמה בנפרד. עכשיו, מה קובעים, לפי מה קובעים איזה ולד זה של השנה הזאת ואיזה ולד זה שנה שעברה? מתי זה ראש השנה למעשר בהמה? אז המשנה מביאה פה בעצם שתי דעות, ודעה אחת שהיא מסתפקת כמו מי פוסקים. אז ככה, רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, מ-א' אלול שנה הזאת עד א' אלול שנה הבאה, כל הולדות שנולדו שייכים למעשר בהמה של השנה הזאת. בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם, זאת אומרת נותנים מעשר בהמה לכל אלה שנולדו עד אלול בפני עצמם, בחודש אלול בפני עצמם, ואחרי אלול בפני עצמם. למה? כי הוא מסתפק, האם פוסקים כמו דעתו של רבי מאיר, או כמו הדעה הבאה, שנראה את הדעה הבאה, כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי אלו מצטרפים. למה? כי לפי הדעה של חכמים במשנה, שעכשיו הדעה שלהם עכשיו, ראש השנה למעשר בהמה זה ראש השנה שאנחנו מכירים, א' בתשרי. עכשיו, מכיוון שבן עזאי מסתפק, האם ההלכה כמו רבי מאיר או כמו חכמים, האם ראש שנה זה באלף אלול או באלף תשרי, לכן הוא אומר שעד אלף אלול, כל אלה שנולדו, נותנים מהם מעשר בנפרד. כל חודש אלול, נותנים מעשר בנפרד. ומחודש תשרי והלאה, נותנים עוד פעם מעשר בנפרד. אם נולדו חמישה ולדות לפני ראש השנה, וחמישה ולדות לאחר ראש השנה, אינן מצטרפים, כי הרי ראש השנה זה שמתחיל שנה חדשה. חמישה לפני הגורן, שחכמים תקנו שלושה פעמים בשנה הגורן של מעשר בהמה, שזה רק מדרבנן, וחמישה נולדו לאחר הזמן של הגורן, הרי אלו כן מצטרפים, כי הגורן זה לא ראש השנה שקובע שכל אלה שנולדו עד עכשיו זה משנה שעברה, ואלה שנולדים אחר כך זה משנה אחרת. לא, זה רק זמנים שחכמים תקנו שאז יעשו מעשר בהמה. אם כן, למה נאמרו שלוש גרנות למעשר בהמה אם זה לא באמת ראש השנה? שעד שלא הגיע הגורן, מותר למכור ולשחוט בלי לתת מעשר בהמה. אבל אם הגיע הגורן, לא ישחוט לכתחילה עד שייתן מעשר בהמה. אבל ואם שחט, הוא פטור מעונש, כי אין פה איזה מצוות לא תעשה או איזה עונש של איזה חיוב שהתורה אומרת, אז רק תקנה מדרבנן לתת מעשר בזמנים האלה. עד כאן השיעור על דף נון זין.